אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
השנה היא 1996. על הבמה מוגלי, ילד הפלא של הג'ונגל. בתחתונים אדומים וחיוך כובש הפך תום אבני מאלת בגיל 9 לדבר הכי מדובר בישראל. מאז המחזמר ספר הג'ונגל הפך לקלט ונדמה שאין אף אחד שחי באותה תקופה ולא זוכר את הסנסציה. אז מה הקסם מאחורי ההצגה שהופצה לכל בית במדינה ואיך מוגלי הפך פשוט לתום? תום אבני, שלום.
היי.
מה אתה אומר על הפתיח?
לא, קודם כל יפה מאוד. השאלה האחרונה היא שאלה, את יודעת, תום הייתי כל הזמן.
נכון.
אבל לפני, עוד לפני.
זה כאילו שאלה מתבקשת על איך בכלל יוצאים, או האם מנסים בכלל לצאת מהדמות הזאת של מוגלי.
עברתי עם זה המון המון תהליכים מן הסתם. זה תמיד כשמדברים עם אנשים בתחום שלנו, עם שחקנים, או שעושים דבר מצליח, תמיד בהתחלה נורא מברכים על הדבר המצליח שהם עושים, ואז יש איזה שלב שבו זה הופך להיות באוחריהם, כי בעצם כשאתה עושה הצלחה בעולם שלנו, אז אנשים נורא זוכרים לך את ההצלחה הזאת. אז כשאתה עושה משהו נורא מצליח בגיל מבוגר, אז זוכרים לך את זה ואחלה, ואני מניח שזה גם מרגיז אנשים מסוימים שמזכירים להם כל הזמן את הדברים המצרים שעושים. כשאתה עושה את זה בגיל 9, ואז אתה גם פיזית, ביולוגית, גדל, אז זה מצטרף אל זה עוד איזה תסכול, כי זוכרים לך איזה משהו שכשהיית ילד, וגם ככה לכולנו במידה כזו או אחרת יש דרמה עם כמה אנחנו קטנים לעומת כמה אנחנו גדולים, וזה תמיד לכל בן אדם. אז על אחת כמה וכמה כשמזכירים לך כל הזמן את הילד שהיית, כשאתה גדל את יודעת, זה תהליך שהנפש עוברת, שאתה רגע נלחם בילד שהיית ואתה רוצה לגדול. אז זה כאילו הקצין את הדבר הזה, אבל האמת שמכיוון שזו זכורה לי כחוויה מאוד חיובית, ממש. אני לא מתגעגע לזה כי אני שמח שהחיים שלי המשיכו ואני שמח על הדברים שאני עושה, אבל מכיוון שבאמת חוויית ילדות עצומה וחיובית כל כך בזיכרון שלי, אז זה לא באמת, אני שמח להיזכר בזה. אגב, תמיד הייתי, היה איזה רגע שעשיתי סדרה שקראו לה 24/7 תום אבני, עשיתי אותה לערוץ הילדים במקור.
זה היה משהו מקומנטרי כזה?
זה היה המקומנטרי הראשון שעשו בישראל.
אני צפיתי בזה.
גורי אלפי יצר את זה, ומן הסתם זה היה עליי, אז אני הייתי שותף ביצירה, ואודי גוטשלק ואייל סלע בימו, וזאת הייתה סדרה ש... האמת שהיא הצליחה יותר אצל מבוגרים, אחר כך זה שודר בהוט בערוץ 3, כי זה היה יותר חכם מסדרה רגילה לילדים, אבל בעצם כדי ליצור שם את הדמות הזאת, מוקומנטרי זה בעצם כמו דוקומנטרי, אבל בעצם הכל מתוסרט כן. ומבוים, ושיחקתי כאילו את עצמי, אבל זה בעצם לא באמת אותי, אלא יצרנו איזה דמות של כוכב ילדים שרוצה, כמו ששאלת, איך עושים את זה, שרוצה לצאת מהתדמית הזאת של מוגלי וזה. מכיוון שזה היה המנוע של הסדרה, אז קצת רצתי על זה, ואמרתי, כאילו גם מחוץ לסדרה, ניסיתי לייצר את הדבר הזה של זה מעצבן אותי, ואני...
השאלה אם זה באמת יצבן אותך.
ואז קצת התבלבל אפילו לי, אני מודה, הדבר הזה של, רגע, אל תדברו איתי על זה. בעוד שבזכות הסדרה הזאת, עשיתי אחר כך המון דברים אחרים.
לא לילדים.
אז זה כאילו כבר הסתדר לי בחיים, מה שרציתי לעשות. אבל קצת רצתי על הטיקט הזה, ואז זה קצת התבלבל לי, וכבר לא זכרתי שאני המצאתי את האנטי הזה, כן. ושזה לא באמת היה איזה משהו טבעי שהיה לפני.
אתה יודע, יש אנשים כששואלים שאלות על האם יש אלוהים, אז... אחד הפילוסופים הגדולים לפני הרבה מאוד שנים אמר שהאדם המציא את אלוהים כדי שיהיה לו משהו לפחד ממנו.
בדיוק. אז גם אני המצאתי את זה שזה כאילו מעצבן אותי, למרות שהאמת היא שזה אף פעם לא עצבן אותי, בטח לא היום. יכול להיות שבתקופות מסוימות וגם קצרות מאוד, שבהם היה פער בין מה שרציתי לעשות לבין מה שעשיתי, ואז מישהו בא והזכיר לי את ספר הג'ונגל, אז זה עוד יותר כאילו הרגיש לי שלוקחים אותי אחורה, אבל זה לא באמת. בטח לא היום, כשאני עושה המון דברים שאני מאוד מאוד אוהב ומאוד שמח בהם, ובטח לא היום כשיש לי ילדות שבעצמן דעת ראו את ספר הג'ונגל.
כן, טוב, יש לי כל כך הרבה שאלות על חלקם אתה כבר עונה תוך כדי, אבל אני חייבת כאילו לשאול שאלה אחת שלא תכננתי לשאול אותך, אבל אתמול חגגתי יום הולדת.
מזל טוב, את כמה?
וכששאלתי, תודה. 30.
נו, איזה פרצוף עשית, כאילו את ממש עכשיו.
כן, טוב, אני במשבר, המשבר יעבור.
אני אוריד אותך בזה, במעלון, במדרגות.
כשנפגשתי עם כל החברות לכבוד יום ההולדת, ואמרתי להם, אני הולכת לראיין את תום אבני לאהבה כפיות, לעונה השלישית, אז אחת החברות שאלה אותי, את חייבת לשאול אותו, אם אי פעם הציעו לו קמפיין, לעשות קמפיין עם תחתונים אדומים, ואמרתי לו, אני בטוחה שהציעו לו, אבל אני אשאל אותו.
זה גם המצאה שלי, אגב, באותה סדרה, ב-24-7, המצאנו את זה שאני נורא רוצה לעשות קמפיין, ובסוף הסוכן שלי סוגר לי קמפיין לטיטולים.
אז כנראה אולי גם, זה ישב לו אולי בתת מודע, אולי גם...
לא, תראי, קודם כל בתור ילד, הציעו לי המון המון פרסומות וזה, אז ההורים שלי, שהם אלה שסיננו את כל ההצעות, הם לא הסכימו שאני עושה פרסומות. אגב, בצדק, אני לא עבדתי בלהיות מפורסם, אני פשוט אהבתי מאוד לשחק,
כשאתה מדבר על החוויה היא, ואתה אומר, זכורה לי חוויה טובה, זכרונות שלי טובים, אז באמת אני רוצה לשאול, ואני מאמינה שגם המאזינים שלנו ישמחו לשמוע, איך בתור ילד אתה עובר חוויה שהיא כל כך כל כך אינטנסיבית, לעלות כל ערב על הבמה, בסוף גם ההצגה הזאת, המחזמר מופץ לקלטות הוידאו, לכל בית בישראל, פתאום כולם מכירים אותך, ואתה עולה כל ערב על הבמה, וצריך לעבוד, בסוף זאת עבודה, זה לא קשה?
לא, זהו, שזאת לא עבודה, את יודעת, אנחנו מסתכלים היום, אנחנו אנשים עובדים וזה, אז אנחנו אומרים, רגע, זאת עבודה, זאת לא הרגישה, אפילו לא לרגע, כמו עבודה, אני הייתי במיצוי מוחלט של מה שרציתי לעשות, כאילו הייתי ילד שפשוט מגשים את החלום שלו יום-יום, זה מה שזה היה וזהו. זה נכון שכשפורטים את זה רגע וזה, אז זה המון שעות וזה, ונסיעות, וגרתי באילת.
ובית ספר.
טיסות, ובית ספר וזה, זה, אבל לא, זה לא היה ככה בכלל, לא בחוויה שלי, זה פשוט היה כיף אחד גדול.
באילת פרגנו?
עד הסוף. כן, אבל את יודעת, ילדים באופן כללי, זה יצורים קשים מאוד.
נכון.
כן, מאוד, הכל בחוץ.
כן.
קנאה וזה, אז דווקא בשנים של ספר הג'ונגל זה היה פשוט, זה היה אחלה. אחר כך, בגילאים יותר גדולים, כשהופכים להיות בני נוער כבר וזה, ונמצאים בבית ספר כבר עם, את יודעת, כזה תיכון כזה שנמצאים מכיתה זין עד י' ב' וזה, יש המון ילדים גם גדולים ממך בהרבה.
כן.
זה נהיה קצת יותר מורכב.
אבל הרגשת כזה מלך הכיתה?
לא, לא, לא. לא, לא.
ובנות רצו? בכל זאת, היית כזה...
כן, אבל את יודעת, זה לא... זה גיל 9, מה?
לא, אני לא מדברת על גיל 9, אתה מדבר כבר על גיל תיכון, וזה שכבר ניססת את מעמדך.
גם, אבל את יודעת, אני מוכרח להודות שבגלל שזה קצת היה סיוט בתור ילד באילת, על כל המשתמע מכך, כן?
כן.
זאת אומרת, אני מניח שאם הייתי תל אביב, הייתי יכול להיות במסגרת שיש בה אנשים שהם כמוני קצת, או את יודעת, שהם יותר תחומי עניין שלי. באילת זה לא בדיוק עובד ככה.
אני מדימונה, אז
את יודעת על מה אני מדבר. אז זה טיפה אחרת, ובאמת בגילאים יותר מאוחרים, היה יותר קשה לסביבה, הם לא ידעו כל כך מה לעשות עם ההתרגשות הזאת. כן? שיש להם מישהו כזה שהם מכירים בבית ספר. אני לא אהבתי את זה. זה לא היה לי כיף. להסתובב במסדרון שיודעים מי אני.
כל תשומת לב.
אז רק עבדתי בתיכון בלהסתתר, לא להיות בחוץ. אז באופן טבעי זה גם לא עניין אותי ליצור קשר עם אנשים שהם לא היו ילדים, או שהם לא היו קרובים אליי מאוד בתוך הכיתה וזה. ברחתי מקשר עם אחרים. אז גם עם בנות וזה, גם אם הם היו בעניין, אני לא, כאילו, זה היה...
היית במיינד אחר.
כן.
תגיד, אני בטוחה שאתה פוגש הרבה אנשים שאומרים לך, וואי, תום אבני, אני גדלתי עליך.
כן.
עכשיו, אני גם גדלתי עליך, למרות שפער הגילים בינינו לא גדול. זה מעצבן אותך שאנשים אומרים לך?
לא, מה פתאום? לא, כי אין לי שום עניין, אין לי עניין כזה עם הגיל, את יודעת. אני לא אומר שאני בן 36 ועושה את הפרצוף שאת עשית שם בת 30. אני ממש חווה את עצמי כצעיר וזה, אין לי עניין כזה, זה לא, אין לי ממש, זה לא פקטור, אני לא חווה, לא, זה אפילו לא, אני לא יודע, אפילו אין לי מילים לזה, כי אני לא יודע איך, אבל כן, יש כל מיני דברים מצחיקים, למשל, הכי מצחיק שהיה לי עכשיו, זה ש...
תן לנו את זה.
זה שלא מזמן, הלכתי, לא משנה, הייתי באילת, אפרופו, והייתי באיזה תור, עמדתי בתור, הגעתי בסוף לקופאי שהוא בחור צעיר.
לא, אני קודם כל בשוק שאתה עמדת בתור, סליחה.
לא, מה חושבת?
גם גאוות העיר, גם זה, סליחה, אני לא מבינה למה לא יכולו לפספס.
עמדתי בתור, חיכיתי, ואז הייתי עם אמא שלי, ואמא שלי אוהבת לייצר מגע עם אנשים, אני פחות, וכמובן שמיד הוא אמר, רגע, אתה היית וזה, ובית ספר בגין וזה, ואז הוא זיהה גם את אמא שלי, והוא אמר לה, את היית מורה למחול, אני הייתי בכיתה עם כל התלמידות למחול שלך, וזה, זה, זה, ואז הוא פנה אליי והוא אמר, אני יודע, גם אתה היית בבגין, נכון? טוב, אבל אתה בטח מאז שבגין הוא קם, אתה... כאילו מאז שהקימו את הבית, עוד כשהקימו את הבית ספר אתה היית, כאילו אני בניתי את ה... אז אמרתי, וואו, כאילו פעם ראשונה ראיתי איך תופסים אותי מבחוץ, אני תופס את עצמי, אני עדיין רואה חיילים ברחוב וחושב שהם יותר גדולים ממני, כי הם חיילים.
אתה עוד ילד פלא, אתה אומר אחרי הכל.
עדיין חווה את העולם ככה, ופתאום הוא רואה אותי כאיזה מישהו שבאופן אישי, עם בגין עצמו, בנה את הבית ספר.
איפה מנחם? אני רוצה לחזור איתך לבמות שבאותה תקופה, אתה אומר, היה תררם וזה, הבנת מה קורה סביבך, וגם עבדת עם שמות גדולים, חנוך רוזן וססי קשת, ואיך זה היה לעבוד עם האנשים האלה?
זה היה, אלף, זה היה מאוד, מאוד 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 מרגש לעבוד איתם, בתור שנות ה-90, זה היה עוד ממש לפני ש... העידן הזה של, את יודעת, כוכבים וזה, זה היה אפילו עוד לפני, זאת אומרת, מי היו הכוכבים? שחקנים מאוד מאוד טובים ומוכשרים, טוביה צפיר, כוכב ענק וססי, ואלה האנשים שהובילו את ההצגות, בחרו אותם כי הם שחקנים אדירים, לא כי הם מפורסמים, זה, כן. זה היה כאילו, אז הייתה התרגשות מאוד מאוד גדולה, לפגוש אותם ולעבוד איתם, ואם את, אם ידעתי שהרגשתי את ההיסטריה, כן, 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 הרגשנו את זה. גם פרופו תקופה קצת אחרת, תוכנית אחת מאוד נצפית, אז דודו טופז, שכל מי שנמצא שם, יום אחרי זה, כל המדינה מכירה אותו. אין, זה מתפוצץ ברגע.
כן. וזה גם לא עידן הסלפי, וזה עידן החתימות ותוכניות האירוח.
כן, בדיוק. אז כן, זה התפוצץ בין לילה, ואז גם הייתה הצגה טובה, אז זה פשוט, היו לזה עוד הרבה חיים אחר כך.
זו באמת הייתה הצגה טובה, זה היה מחזר מעולה.
כן.
אני זוכרת שאני ראיתי אותו בלופים, ראיתי אותו פעם אחת בלייב, בתור ממש ילדה קטנה, ואז בלופים בווידאו בבית, כאילו ממש אומרת לאמא שלי, שימי לי שוב, שימי לי עוד פעם, עוד פעם. עד שאתה כאילו כבר עד היום, בנה, המון דברים, כאילו כבר, זה נתקע, זה לא יוצא. בנה. המון דברים הרגשתי כבר ביער, פחד, קינה, שמחה וגם בושה. כאילו, אתה מבין שאנשים יודעים בעל פה חלקים מה...
כן, גם סיפרו לי שיש כל מיני הקרנות, פעילות,
כן, שמעריצים,
שאנשים
נכון.
משחקים את התפקידים היום, והם כבר נותנים לזה את האינטרפטציה שלהם, וזה, שזה מגניב מאוד. אבל כן, הרגשנו את ההיסטריה, גם כי זו הצגה שהייתה אמורה לרוץ מספר מצומצם של הצגות בחנוכה, ורצה אחר כך שנה שלמה, וגם בגלל כל התעודה מסביב. לא חשבנו שהקלטת הזאת של ספר הטובים, אבל הרבה אחרי ההצגה, דורות יגדלו על, על ההצגה הזאת, עוד הרבה אחרי שהיא כבר ירדה. כן, אם היה לי שקל על כל קלטת.
אז בתקופה היא היית צופה הרבה בספר הג'ונגל של, של דיסני?
לא. לא. זאת אומרת, ראיתי את ספר הג'ונגל של דיסני, עוד, עוד לפני ספר הג'ונגל שלנו, אבל לא, 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 לא צפיתי בזה.
כן. אמרת, אני אעשה משהו שהוא שלי.
לא, בכלל לא מתוך זה, לא, לא, לא הייתה לי אג'נדה משחקית של להביא משהו מקורי.
כן, הייתי בן 9 משי, בסדר.
כן, זה הסיפור.
מבינה. כשאתה עולה לבמה ואתה עובד עם כל האנשים האלה, אז הם גם, אתה היחיד בעצם, או כמעט היחיד שלא נמצא בתוך איזושהי בובה.
כן, או... אני הפוך, אני, הם כולם היה להם נורא חם ולי היה קר.
כן,
אני
הייתי היית
עטוף. עטוף באחורי הקלעים בחלוק ובנעלי בית.
וזה זה, זה יותר קל, קשה לעבוד עם אנשים שנמצאים בתוך בובות, כי מצד אחד אולי זה קשה, אבל מצד שני, בגלל שעומד מולך כזה שחקן גדול, אז אולי לשים איזושהי מחיצה פחות מלחיץ.
לא, זה, תראי, בתור ילד זה כנראה יותר הגיוני, אם היום הייתי צריך לשחק עם טוביה צפיר עם זנב וכובע על הראש, הייתי אומר לו, היי, 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 נו, תוריד את זה, זה, תעזוב אותך, מה אתה צריך את זה? אבל אז, אז קיבלתי כל מה שקרה, בכלל, את יודעת, היו הרבה דברים בספר הג'ונגל של אז שהיום לא היו עוברים, כן?
כמו מה למשל?
כמו נחש שמחופש למייקל ג'קסון שמבקש מילד לתת לו נשיקה בצוואר, זה דברים שהיום
נכון, לא עוברים צנזור.
לא היו גודבים, לא מייקל ג'קסון ולא את הנשיקה ולא זה, ואני בספק אם היו שמים ילד ערום על הבמה היום.
כן, למרות שאתה יודע, אני זה לא באמת היה תחתונים, כן?
לא משנה, עדיין הייתי, תראי, אז גם באמת.
גם היה משהו מאוד תמים וטהור וזך.
היה תמים, כולם היו תמימים. גם הקהל היה תמים.
אתה אומר, זו תקופה של תמימות, היום זה שונה לגמרי.
כן, ואת יודעת, היום כבר עם מישהו שמים, אני לא חושב שהיו שמים היום ילדים בכלל על הבמה, היום זה גם הרבה יותר קשה, יש המון הגבלות, וזה אגב טוב. כשאני עשיתי את ספר הג'ונגל, לא אפשר היה להשתמש בילד לעשות, כל אחד היה יכול, כאילו סליחה, כן, אבל זה מה שזה היה. אני ישבתי בכנסת בתור ילד, כשחוקקו את החוק, שהיום מגביל עבודה של ילדים בתעשייה, כן?
טוב, אני חושבת שזה גם מהרצון הזה לשמור על, על נפש של ילד. אתה כבר סיפרת כן, שהחוויה שלך הייתה טובה.
במזל, אבל
כן,
בפוקס.
במזל, אתה
לא
אומר.
משנה, זה בפוקס, ממש.
ההורים היו מלווים לכל הצגה או זה, או שבאיזשהו
לא.
שלב כזה שחררו?
לא, ההורים שלי היו מלווים אותי כל הזמן בצורה כזו או אחרת, אבל לא לכל הצגה. וזה. רץ שנה עם הצגה, זה כבר הופכת להיות משפחה. הייתי ישן אצל שחקנים, חלק מהם זה, היינו... היו דואגים לי כל הזמן, זה לא שהרגשתי בטוח, וגם ההורים שלי הרגישו בטוח, לא, לא היו צריכים פיזית להיות איתי בוונים, בנסיעות בכל הארץ.
מתי צפית לאחרונה בספר הג'ונגל?
צפיתי אחרי המון שנים שלא צפיתי בזה, המון, זאת אומרת מאז לא צפיתי בזה, ואז כשג'ון, הבת שלי הגדולה, שהיא בת 9 היום, הגיע לאיזשהו גיל שאמרתי, טוב, אפשר להראות לה את ספר הג'ונגל, ובוא נעשה את הניסוי הזה, ונראה, למרות שזה קצת הגעיל אותי להראות לה, אמרתי, זה כמו, זה יש בזה איזה משהו קניבליסטי כזה, של לתת לה מזון שהוא בעצם אני, משהו סוטה היה בזה.
דווקא זה נשמע לי קסום, אבל טוב.
לא יודע, אמרתי, לא, כי את יודעת, ילדות, הרבה פעמים מתאהבות במוגלי, ובאיזה שמועות, אמרתי, רק שלא...
שלא יקרה מצב.
לא יודע, זה
בכלל,
משהו.
אם בכלל, אתה סיפרת לה שזה אתה?
כן.
אוקיי, סיפרת לה.
כן, אחרת זה ממש היה סוטה, זה ממש היה
לא,
נורא.
לא, כי אני אומרת, לסוטה. אולי, אם, מעניין אם היא הייתה מזהה אותך. כן. היי, אבא, הוא דומה לך, ילד.
כן, לא, אני חושב שהיא הייתה מזהה, אבל גם, אבל, כן, את יודעת, אמרתי כן, לה
כולם,
וזה.
כולם, כן, אני מניחה בית ספר, זה, שהיא הייתה ילדה, היא יודעת
כן,
מזהה אבא.
כן, אז הראיתי לה את זה. והיא מאוד מאוד אהבה את זה, ואז גם אני ראיתי את זה פעם ראשונה, מזה, לא יודע, 20 ומשהו שנים, ואז אמרתי לעצמי, היי, בוא, מה זה, זה טוב, ממש, זה יפה.
הופתעת?
כן.
תשמע, זה לא סתם, הפך לדבר ש...
אה, זה לא סתם, הבנתי למה זה ככה.
פתאום הבנת את הקסם.
זה ממש היה יפה, ומרגש בזה. ג'ון מאוד מאוד אהבה את זה, נור, שהיא יותר קטנה ממנה, היא בת 4, זה לא מעניין אותה, וזה לא אכפת לה מזה. היא מבינה את הקטע שאני הייתי מוגלי, והיא מבינה שיש אנשים שמגיבים אליי וזוכרים לי את זה, או שהיא מבינה את זה, זה ממש לא תפס את הדבר הזה. זה לא מעניין אותה.
אדישה לזה.
ממש.
עשו עוד גרסאות לספר הג'ונגל. את חושב שיש משהו שמשתווה לסנסציה שלכם?
לא, אני לא יודע.
שאני גם כאן יודע את התשובה, אבל בכל זאת
אני אשאל. לא יודע, את יודעת, עובדה שזה איכשהו פחות הצליחו, אבל לא יודע, היה קסם. היה קסם אחר במה שאנחנו עשינו. אולי באמת היו כוונות, זאת אומרת, אף אחד לא ניסה להתחקות אחרי ההצלחה של שום דבר אחר. עשו דבר שהוא מקורי. גם לא, אגב, אחרי, לא התחקו אחרי דיסני. זאת אומרת, באו, עשו שירים מקוריים וזה. אולי רצו, אבל לא יכלו, כי לא רצו לשלם את הזכויות לדיסני. כן. אז אמרו, נעשה מקורי, ויצא טוב. את יודעת, כל מי שעשה את המחזמר הזה, זה באמת האנשים הכי מוכשרים שיש, מי אפרים סידון שכתב, כאילו, סליחה, כן, אפרים סידון. לא, כן, זה חתיכת דבר. ומרון מינסטר שכתב את המוזיקה, וחנוך שניצח על הכל, כמובן גם ביים, אבל ממש כל התפיסה הבימויית שלו והוויז'ן שלו, שאז הוא עוד לא היה במאי של הפסטיגלים וזה, הוא אסף את הפסטיגל הראשון שלו אחרי.
ענק.
אז בעצם היה הדבר הראשון הגדול שהוא ביים. כל הכישרון הזה שלו ושל אפרים ושל מרון ושל השחקנים וזה, התפוצץ שם. אז היה בזה משהו מאוד ראשוני, ועם כוונה מאוד מאוד טהורה, של לעשות משהו טוב, קודם כל. זה לדעתי כאילו הקסם של הדבר הזה.
למה? כי היום עושים דברים בשביל לעשות כסף יותר?
קודם כל כן, ואחלה, כי גם צריכים כסף יותר.
זה בסדר.
הכל עולה יותר וצריך יותר כסף.
נכון, הכל עולה יותר וצריך. וזה בסדר גם לעשות דברים בשביל להרוויח.
נכון.
השאלה אם היה...
גם הם עשו את ספר הג'ונגל כדי להרוויח, והרוויחו והכל פיקס, סבבה, אבל פשוט, אין מה לעשות, הזמנים משתנים, זה תקופות אחרות, היום רואים הפקות כאלה יותר בתיאטרון הרפרטוארי, או בפרינג' שעושים לילדים גם דברים, או בתיאטראות המסובסדים יותר לילדים, ופחות בתיאטרון המסחרי לילדים, ולא סתם, כי יש את האפשרות רגע לחשוב על התוכן, ולהשקיע רגע במוצר ובמה שמעבירים הלאה. אז יש עדיין דברים כאלה. היום, מה לעשות? זה עולם אחר. לא היו מלהקים היום את האנשים האלה לתפקידים האלה, אם היום היו עושים את ההצגה הזאת. אלוהים ישמור את מי כן היו מלהקים.
כן.
ואת יודעת, זה היה נראה אחרת, וזה נראה אחרת היום. לאו דווקא לראה, יש המון דברים מדהימים וטובים שקורים היום.
אבל זה שונה.
כן.
טוב, עוד מעט נמשיך, אבל קודם, הפסקה קצרה.
שלום, כאן עופר שלח. במדינה שבה יש בחירות כל שנה, במקרה הטוב, ופרשה חדשה בכל שעתיים, מישהו צריך לדבר על מה שחשוב לנו, האזרחים. בכל פרק של האמת היא, אנחנו נשוחח עם דמות בחירה אחרת על סדר היום העתידי שלנו כאן בישראל. שזו דרכי להגיד לכם שנדבר על כל מה שחשוב שהפוליטיקה תעשה בשבילנו, אבל היא לא תמיד עושה, לא ברור אם היא יכולה לעשות. אז תעקבו אחרי העונה החדשה של האמת היא בוויינט, ספוטיפיי או באפליקציית הפודקאסטים שלכם. תבואו, יהיה מעניין.
האמת היא, עם עופר שלח.
עם עופר שלח.
חלום נובט בלב, כמו ניצן של פרח. הוא גדל ומלבלב, רוצה לחיות לנצח.
בוא נדבר על עוד דברים שעשית שקשורים איכשהו לדיסני. כי גם אלדין, המחזמר, וגם דיבוב.
כן, עשיתי דיבוב. וואי, שנאתי את זה.
כן?
כן, אני יודע שאנשים שמתראיינים אצלך מספרים כמה הם אהבו את זה.
אני חייבת להגיד לך שדווקא הבועה שהתנפצה היא שלי, כי כל מדבב שאני ראיינתי לאבק פיות, כולם אמרו לי כזה, זה היה עבודה, עשינו את זה והלכנו, ואני כזה, מה? וגם הם בכלל לא זוכרים את השורות, הם לא זוכרים את המילים,
לא, ואנחנו, זה ברור.
כן, אבל אנחנו זוכרים הכל.
נכון.
ופתאום בא בן אדם ואומר, זה הייתה עבודה לכל דבר. אני גם במיינד שלי, הייתם ביחד על אותו סט, דיברתם אחד עם השני, לא, מסתבר כל אחד בנפרד, אז זה שימום תחת.
כן, כן.
אז תספר לי על החוויה, לא אהבת את זה.
לא, אני אגיד לך מה, אני, א', לא דובבתי סרטים של דיסני. אולי היום הייתי עושה את זה בגלל הבנות, אבל היו לי שתי התנסויות של דיבוב.
גרסה אחת של פיטר פן.
עשיתי איזו גרסה של פיטר פן, ועשיתי עוד סרט שקוראים לו לרדת מהפסים, ועשיתי את זה כי זה עניין אותי לראות איך זה. אבל זה לא משחק בשום צורה שהיא, אין קשר בין משחק לבין זה, אתה פשוט מחכה איזה משהו מוזיקלי, כן. מאשר משחק, אין לך ביטוי בכלל, אין לזה מקום, וזה גם בכלל, אתה צריך לשבת על טיימינג של משהו שמישהו הכתיב לך, אני בתור שחקן, זה מוציא אותי מדעתי, ובעיקר משעמם, זה שעמם אותי, זה לא מעניין אותי, אני יודע שיש שחקנים שנורא אוהבים את זה, ואומרים, וואי, זה מקום לשחק, לא, זה לא משחק, אין שום קשר בין זה לבין
לא, גם אני חושבת ששחקן באופי שלו, שפתאום לשחק ולשחק במרכאות, נגיד, לתת את קולך לדמות מצוירת, כאילו, ואף אחד לא, אף אחד לא, לא מבין שזה אתה.
לא היה אכפת לי, לא, נגיד, גם העניין הזה של קהל ותהילה, זה באמת הדבר הכי פחות חשוב לי במה שאני עושה. אני באמת עושה את זה כי אני אוהב, אם אפשר לשחק על במות בלי שיכנס קהל, זה יהיה לי יותר, אני אהיה יותר נינוח, כאילו, את יודעת, יש, עד היום יש משהו בהתמודדות הזאת של זה שאנשים מסתכלים עליי עושה את זה, שהוא מרגיש לי מוזר, נשבע לך.
כן?
לא, כן.
עד זה, היום.
עד היום, ואני ערב ערב בתיאטרון, וזה עדיין זה שבאים אנשים ומסתכלים עליי, זה מרגיש לי נורא חשוף, נורא מוזר. אבל, ואני ממש צריך להתגבר על זה, כל פעם מחדש.
מדהים.
אז כאילו מהבחינה הזאת דיבוב זה כאילו מושלם, אבל לא, זה לא משחק. אתה נהיה טכנאי שמחכה איזה משהו ששמעת, ואתה צריך לקלוע בול הזה, זה לא בגלל שלא רואים את זה או לא יודעים שזה אני, פשוט בגלל שאין לך חופש באמת ליצור של כלום, כאילו בעצם, כלום. זה בכאילו הכל.
אלדין, 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 אלוהים, פתאום באמצע השוק, את מי אני רואה? את אלדין, זה לא יומן, אלדין. איך זה מדהים, כמה גדלת, אני זוכר אותך שהיית כזה, כזה קטן, אתה ממש דומה לאבא.
מאיפה אתה מכיר את אבא שלי?
איך היה לבמות עם אלדין? שזה גם סרט של דיסני שאין ילד שלא מכיר, בדומה מאוד לספר הג'ונגל.
היה כיף מאוד, זה היה כיף מאוד.
אתה חושב שניסיתם לשחזר אולי את ההצלחה, שבגלל זה גם לוהקת לזה?
מה, את ההצלחה של מה?
של ספר הג'ונגל.
לא, זה היה הרבה שנים אחר כך, הרבה שנים אחרי זה. עשיתי דברים, לוהקתי, זה כבר היה בגלגול חדש של ההפקות המסחריות, של חנוכה, כן ליקו אנשים בגלל שהם מפורסמים וזה, למרות שהפיקו את זה יוחלמן אשר הפקות, שתמיד בכל חנוכה ליקו רק אנשים שהם לא רק, זאת אומרת, הם כן היו צריכים להיות מוכרים, אני הייתי אז מנחה בערוץ הילדים.
כן, אבל כזה כאילו, מולטי טלנט, שיודע גם לשחק, גם לשיר, אנשים, גם לרקוד.
כן, הם עשו דברים מאוד רציניים, ומאוד מורכבים, ומאוד מושקעים, תמיד, כל האנשים שלוהקו אצלם, היו תמיד, קודם כל, שחקנים, הם גם היו צריכים להיות, למכור כרטיסים, אבל הם היו, תמיד, זה יעקב כהן, ויצפן, וצביקה אדר, ואני, ועודד מנשה, והיינו אנשים שעשו את ההפקות האלה שלהם, תמיד היו אנשים שהם היו קודם כל שחקנים.
כן, אם אני חוזרת רגע ל-96, היית די אנונימי, אבל כן אומר שזאת לא הייתה ההתנסות הראשונה שלך בתעשייה, כן? אתה מגיל 3 הופעת על המסכים. כן עשית קצת עבודות לפני.
כן, שוב, כשאת קוראת לזה עבודות, זה נשמע לי מוזר, כאילו ההורים שלי סרסרו אותי.
לא, חלילה, חלילה.
לא, היו לי כל מיני הזדמנויות שהיה כרוך בהם מזל, והטירוף שלי, כן, שמאוד מאוד אהבתי לשחק. אני בכלל, מעריצי המחזמר פיטר פן. לא יודע אם את מכירה את זה. את לא. אבל
מכירה את הגרסה שעשו לזה בפסטיגל.
אוי, לא. אז לא, היה מחזמר מיתולוגי. באמת, המחזמר היחיד שהוא מיתולוגי יותר מספר הג'ונגל, או לפחות כאילו כמוהו, זה פיטר פן של סוף שנות ה-80, וחנוך רוזן שיחק את התפקיד הראשי, וחני נחמיאס, וצחי נוי וססון גבאי. וזה באמת היה מחזמר מיתולוגי שאנשים בגיל שלי גדלו עליו, וגם לו יש קהילות שלמות שעדיין מחזיקות על אהבה של הנר הזה כדי ש... כן? ואני הייתי, הוקסמתי מהדבר הזה, מההצגה הזאת, ואז גיליתי בתור ילד, בין 3 וקצת, או 4, שחנוך רוזן, שנורא הרצתי מהמחזה, ועושה פנטומימה, אז חיכיתי אותו בפנטומימה, והאמת שהייתי מאוד מוכשר בזה. אז זאת הייתה הדרך שלי לבטא את עצמי, ואת הרצון שלי לשחק וליצור, ולעשות אומנות. אז עשיתי, הייתי יוצא באילת עם טייפ, שהייתי מקליט טייפ עם קסטות, הייתי מקליט מהטלוויזיה את ה... קטעים של חנוך, כי אז הוא היה מופיע בכל מיני תוכניות טלוויזיה, מזל שזה פנטומימה, לא היה סאונד שהפריע, רק פסקול, לא מלל, אז בעצם יכולתי להשתמש בקטעים האלה, גנבתי לו את ה... ממש הפרתי...
כל זכות יוצרים.
גנבתי פיראטית את הפסקול של הקטעים שלו, והייתי מופיע באילת בתור ילד, בין 4-5, בפנטומימה, אמא שלי הייתי מבקש מאמא שלי שתאפר אותי בלבן, בפנים, ממש כמו שהוא היה מופיע. הייתי לובש כזה שלייקס וזה, כאילו בגדים כמו שלו, והייתי מופיע באילת, ובאילת ידעו שיש איזה ילן לא בסדר קצת. שהוא מופיע בפנטומימה, הוא פשוט מאוד מאוד טוב. ממש טוב במה שהוא עושה.
טוב, אז מיותר לשאול מי הייתה הדמות אז.
כן, לגמרי חנוך, לגמרי. ואז יום אחד יצא לו לראות אותי, כי הוא בא להעביר איזה קורס לאיזה צוות בידור באילת, וכאילו המנהל של הצוות בידור ידע שיש את הילד הדפוק הזה שעושה פנטומימה ברחובות ובחוף וזה, אז הוא דיבר עם אמא שלי, אתה יודעת, באילת, אותם שנים, כולם מכירים את כולם, ואז הוא הזמין את אמא שלי, כאילו לבוא איתי ולראות מהצד, ואז איכשהו התגלגלנו לזה שאנסיתי לחנוך קטע שלו מולו.
וואו.
כן. היום לא הייתי עומד בזה בהתרגשות, כן, אז ברור. זה היה נראה לי הגיוני שככה העולם עובד, ושהנה.
אתה יודע, ככל שאנחנו מראה. גדלים, כן. ככה אנחנו יותר פוחדים. נכון, נכון. שאתה ילד, אין כל
נכון,
כך פחד.
לא היה אז פחד, ולא הבנתי את גודל המעמד, ועשיתי את זה. וחנוך מאוד התלהב, ואז באמת יצא שהופענו ביחד בכל מיני, בכמה תוכניות טלוויזיה, עוד לפני ספר הג'ונגל, ועשינו ביחד פנטומימה, אבל זה לא שינה את חיי, ולא זה כמו האימפקט של ספר הג'ונגל.
טוב, מאז עשית הרבה תפקידים. היה תפקיד משמעותי יותר מספר הג'ונגל ביניך, ממוגלי?
היו הרבה תפקידים הרבה יותר משמעותיים, רק כי, את יודעת, בתוך התהליך הזה של הקריירה, של הדרך שעשיתי לפחות עד היום, הייתה איזו נקודה שבה התחלתי לקרוא לעצמי שחקן, כי בתור ילד, באמת, זה לא, זה אחלה, אני רואה את זה, זה מקסים, ילד מקסים וזה, אבל זה לא מדובר בשום דבר מקצועי, זה אינטואיציה מאוד טובה, וכישרון,
נכון, אבל המעמד, וזה שזה היה בעצם אישי. יריית הפתיחה עבורך, זה, אפשר להגיד שזה הדבר הכי מרגש שעשית, או, התשובה לא. היא, אם התשובה היא לא, זה גם טוב.
לא, לא.
אז מה,
לא
מה הכי מרגש?
לא יודע להגיד, אני לא יודע להגיד, כי אני, לשמחתי, כל הזמן שובר שיאים של עצמי, כן? במטרות שצבתי לעצמי. ספר הג'ונגל בהחלט שינה את חיי, אף תפקיד אחר שעשיתי, גם המוצלחים והמשמעותיים ביניהם, לא שינו את חיי בצורה כל כך דרמטית כמו שספר הג'ונגל, אבל זה הרבה יותר קל בנקודת ההתחלה, כשאתה באפס, לקפוץ לאפס פלוס, משהו, זה שינוי דרסטי. היום קצת קשה לעשות שינוי כזה, זאת אומרת, שישפיע על חיי כל כך. אבל כן היו תפקידים שהם הרבה יותר משמעותיים מזה, ובטח, את יודעת, סתם, המון המון שנים, חוזר רגע לשאלה הראשונה שלך, את יודעת, עשיתי הרבה דברים לילדים, כי זה היה הגיוני, כי אני בעצמי הייתי ילד, והייתי מנחה בערוץ הילדים, זה שימח אותי מאוד, אהבתי את זה מאוד, אני בעצמי הייתי נער, וזה התאים לי, הייתי בגיל של הצופים, זה התאים לי גם להיות, אז למה שאני לא אהיה בפרונט, זאת אומרת, ואז אבל השנים עברו, וגדלתי, פחות עניין אותי, מבחינת התוכן, של לעשות את הדברים האלה, זה לא התאים לי יותר, ומה שרציתי לעשות, אגב, גם שנים אחורה, פשוט כי אי אפשר תמיד לעשות את זה ביחד, זה תיאטרון. אז התפקיד הראשון שעשיתי בתיאטרון, בתירונות בלוז, בתיאטרון באר שבע, היה משמעותי מאוד עבורי. את יודעת, מלרצות, להיות מוכן באמת שיראו אותי לאודישן, שיתנו לי עציץ גימל בזה, ולא הסכימו. כי לא. הכירו אותי בתור משהו מסוים, ולא לא האמינו שאני... את יודעת, שלא הסכימו לראות אותי. ופתאום...
פחדו שלא תצליח לצאת מהדמות של המוגלי?
לא יודע, הם לא הצליחו להוציא אותי, לא פחדו, אני לא, אין לי שום משימה לצאת מזה, אבל הם לא הצליחו להוציא את זה מהראש של עצמם או משהו, אנשים מוגבלים, בעיקר בעולם התיאטרון של אז, ניהלו אותו אנשים מאוד מאוד מקובעים, לשמחתנו, האנשים שהיום יושבים בראשי התיאטראות, אנשים מדהימים ופתוחים ועושים דברים מדהימים. באמת. אבל לא הסכימו לראות אותי. ואז רפי ניב, שהיה מנהל של תיאטרון באר שבע, מנהל האומנותי, הזמין אותי לאודישן, וואו. כאילו, את יודעת.
התרגשת.
מה זה, שמחתי וזהו, עשיתי אודישן וקיבלתי את התפקיד הזה. ואחר כך, בזכות ההצלחה של טירונות, זה לעשות שייקספיר בפעם הראשונה, את רומאו ויוליה, הצגה שגם הייתה הצלחה אדירה בכל קנה מידה של התיאטרון הישראלי, והביאה עולם חדש, ועירד רובינשטיין הבמאי שהביא את הדבר שלו גם בפעם הראשונה, וזה, אם את שואלת אותי, זה מה שרציתי לעשות, זה מה שאני עד היום רוצה לעשות, בשביל זה אני עושה את מה שאני עושה, זה נגיד הרבה יותר משמעותי עבורי היום.
כשאתה מדבר על הקושי בלהתקבל האודישנים אז, ומהרצון הזה שיראו בך שחקן, מי שאתה, ולא רק אותו תפקיד בתחתונים האדומים, אתה מרגיש אולי שמוגלי בהרבה מובנים הוא גם הברכה שלך וגם הכללה שלך?
לא, הוא לא באמת כללה בשום צורה. אין כללה בזה. לא. כי עובדה, את יודעת, בסוף.
עובדה, אנחנו פה יושבים ועושים פרק לבק פיות.
לא, גם, וגם אני עושה דברים. נכון,
תפו חמסה.
לא, זהו, שזה לא קשור לחמסה ולא לתפו, זה ממש בעבודה מאוד קשה. ולקח לא מעט זמן עד שזה קרה, אבל אני הייתי שם בכל הזמן הזה, אז אני ממש יודע, שמתי רגל ועוד רגל ועוד רגל.
בזכות כל הרגליים האלה ששמת, ובזכות כל עוד חלום שהגשמת, ועוד תפקיד שעשית וזה, אתה מאמין שהיום רואים אותך בתור תום אבני, ופחות מוגלי?
אז זה לא מעניין אותי, את יודעת, זה, אני לא עובד דרך זה,
כן.
אז כשאתה לא עושה כלום, או כשאתה נורא רוצה לעשות משהו, אבל אתה לא עושה אותו, ואז יש לך פער, ואז אתה מתחיל לחשוב איך רואים אותי מבחוץ, ואתה מתחיל לזה. אני לא חווה את החיים שלי ככה, כי אני מאוד 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 שמח על הדברים שאני עושה היום. אז אין לי את החוויה הזאת, לא יודע, אני מניח שאנשים שהם בגיל שלי, שלך, שכמו שאת אומרת, שגדלו על ספר הג'ונגל, כמו שזה שינה לי את החיים, זה שינה גם להם באיזשהו מובן את החיים, ואז הדבר הזה, כמו שאני אני רואה היום את האנשים, אפרופו פיטר פן וזה, זה האנשים שאני אזכור להם תמיד את את התפקיד המדהים שהם עשו שם, וזה דבר חיובי ומדהים.
כן, זה טוב.
אז כשאין פער, אז אתה כבר לא חי בתחושה של מה זוכרים לי, מה לא זוכרים לי, להפך. אני מאוד שמח שיש לי את הנקודה הזאת דעת, בסוף כאומן וזה, אז אתה רוצה להשאיר איזה סריטה על ההארד דיסק, כאילו. להגיד, זה שלי, כאילו, לא, זה לא עבר רק בדברים ששוכחים, אלא גם בדברים שנצרבים בהיסטוריה, כאילו.
כן.
אז אני שמח שיש לי את הנקודה הזאת, ואני מאחל עצמי עוד, אבל אני פחות עובד משם.
ככה לסיום, אני הייתי שמחה אם תוכל לשתף אותנו קצת במה אתה עושה היום, או נגיד פרויקטים עתידיים שאתה יכול כזה לספר לנו קצת.
א', אני היום, אני עושה המון שנים תיאטרון, שזה באמת אהבה גדולה שלי, ואני עכשיו בחזרות למחזה חדש, בקאמרי שיעלה בקרוב, ואני לשמחתי עוסק הרבה בבימוי, שזה גם דברים ש... אגב, עשיתי מגיל צעיר, פשוט עם מצלמה ביתית בבית, וכיף לי שאני יכול לשלב, כי לא מעניין אותי, אף פעם לא עניין אותי רק לשחק, אז אני עושה את זה המון. ואת יודעת, זה, אני עושה קולנוע וזה, ויש לי סדרה חדשה שמאוד גדולה, שנקראת מלאך משחית, שבקרוב תעלה, וזה הולך להיות דבר שאני מאוד מאוד מחכה לו, כי הוא סופר מושקע וגדול, אני לא יודע מתי הפודקאסט הזה ישודר, וגם אחרי שהוא ישודר, אז אנשים ישמעו אותו גם הרבה אחרי, אז זה, אין מקום לאקטואליה בדבר הזה, אז בטח כבר עכשיו יושבים אנשים שנים אחרי ואומרים, וואי, מלאך משחית, זוכרים שהייתה את הסדרה הזאת?
כן, וואי, ומי שהייתה בת 30.
כן, בדיוק. אז את יודעת, זה שאני עושה ספציפית נקודתית ממש עכשיו, כשאנחנו יושבים פה ומדברים, בשנת 2023, אוטוטו, אבל כן, אני שמח שיש לי המון דברים שמעסיקים אותי.
וואו, תום, איזה כיף היה לי. אבל, אני מה זה מרגשת, אתם גם לא רואים אותי, אני עם חיוך כזה מפגר כבר איזה חצי שעה.
אבל הרבה מהם שאני עושה היום הם בזכות 96. כן,
בזכות
כן,
הילד אז, עם התחתונים
כן,
האדומים.
כן, כן, אז יש לזה
חלק. אז נו, בסוף לא אמרת לי, קיבלת, הציעו לך קמפיין?
קמפיין. אז מה שאמרתי זה שהציעו הרבה פרסומות אז, לאחרונה
כן.
הציעו לי לעשות קמפיין מאוד מאוד גדול עם זה, ואמרו לי, אתה תצטרך להיות בתחתונים וזה, כדי כאילו, בוא, מה אכפת לך? זה המון כסף. אבל...
אמרת לו.
זה היה... לא, זה פשוט לא היה כתוב מספיק מצחיק.
הבנתי.
אין לי בעיה לעשות את זה.
אתם שומעים? אם מישהו פה שומע.
זה פשוט היה צריך להיות... להצדיק את זה.
תשמע, אני אומרת עוד איזה, לא יודעת כמה... לא רוצה להגיד עוד כמה שנים, אבל בטח תגיע תקופה שגם אולי יגיע קמפיין לבריחת שתן.
בריחת שתן זה יכול להיות מצחיק מאוד. אם זה יהיה למשהו מצחיק, אני...
כן, דבר עם חנוך רוזן.
ועם הרבה כסף, הרבה מאוד כסף. כי בסוף אין יותר, זה לא עושים דברים בשביל האומנות, זה רק...
אנחנו זמנים אחרים, אתה אומר, התמימות עליך.
זמנים אחרים, רק בשביל כסף. הרבה
כסף. טוב, שמעתם אותו. תום אבני, אלי, לעונג, תודה רבה רבה. שהתארחת באבק פיות, תודה שהארחת אותנו בבית שלך, תודה רבה לכל. יאללה ביי.
ביי.
עד כאן אבק פיות להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, ספוטיפיי או בכל אפליקציית פודקאסטים שבא לכם עליה. דרגו אותנו גבוה גבוה באפל פודקאסט ותשלחו את הפרק לחברים. תודה לאורך הפודקאסטים שלנו רון טוביה, על הסאונד גיא סלם, אני משי היד. נשתמע בפרק הבא.